מספרים על איזה אחד שהביאו לו ספר, רב שהביאו לו ספר, פירוש על התורה, מודפס עם החומש, וביקשו שיגיד את דעתו. הוא אמר, קרוב לאמת, קרוב לאמת. אבל זה, מה זה קרוב לאמת? כי התורה זה אמת, אז זה קרוב, מודפס קרוב לאמת. טוב, אז למדנו שהתורה המופיע לפנינו, לא התורה של מעלה, אלא התורה הנלמדת, מתחלקת לשלושה חלקים, שהם תורה שבכתב, תורה שבעל פה ותורה של משיח, כשתורה שבכתב שייכת לעבר, שבעל פה להווה, של משיח לעתיד, ויש שלושה ספרי יסוד שהם בסיס של שלושת הענפים האלה, הלא הם התנ"ך, המשנה והזוהר. עד כאן ברור? למדנו את הענף, למדנו על הענף הנקרא תורה, למדנו על הענף הנקרא תורה שבעל פה, ואנחנו עכשיו עסוקים בענף שהוא אמצעי שממלא את החלל בין תורה שבעל פה לתורה של משיח. כלומר, בין הנסתר לבין הנגלה נמצאת תורת האמונה, או מה שקוראים היום בשפה הכללית מחשבת ישראל, או הפילוסופיה הדתית של היהדות. אז יש לזה ספרות בפני עצמה. למדנו גם שלספרות הזאת יש תקופות שונות. התקופה התנכית, התקופה, הייתי אומר, המדרשית, והתקופה השלישית זה מחשבת ישראל של ימי הביניים שמתמודדת עם הפילוסופיה הכללית. וזה סגנון ההתבטאות שלה. עד כאן ברור? טוב. למה לא? אם יש לך למשל שתי אצבעות, נכון? אז בין שתי אצבעות יש לך חלל. אתה יכול לשים כפפה וזה ממלא. אז זאת אומרת שיש איזה מין מרווח של ספרות יהודית, שהוא לא שייך לתורה שבעל פה במובן הזה שהוא לא הלכה למעשה, הוא לא אומר לך איך שוטפים את הכלים בשבת. מצד שני, הוא לא תורת הנסתר, כי זה דברים גלויים. אז זה באמצע בין זה לזה. כן, ודאי. יש גם דברים אמצעים בין הבכתב לבין הבעל פה. למשל, בין התורה לבין התורה יש נח, נכון? או אפילו בתוך התורה עצמה יש לך ספר דברים. שהוא מעבר מהתורה שבכתב לתורה שבעל פה. ויש לך גם מגילת תענית, שהיא תורה שבעל פה הכתובה, ואומרים עליה דכתיב. בסדר? אז יש גם דברים כאלה. פרק עניין תורה, לא, הוא ברייתא, הוא בין משנה לברייתא, זה משהו אחר. כן, אני מדבר, אבל עוד לפני המשנה. אז יש לך גם, אבל התחום הזה לא כל כך מפותח, הנוצרים ניסו למלא את החלל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה על ידי הספרים החיצוניים. זה אנחנו לא מסכימים, אבל זה קיים. גם ספרים החיצוניים קיימים, ויש ספרות שלמה של ימי בית שני לחמשת ענפיה, כנגד חמש אצבעות, ועסקנו בה בזמנו, אוקיי? כנגד חמש אצבעות זה סתם ככה. עכשיו, אז כך שאנחנו עסוקים במרווח, שבין התורה שבעל פה לתורת הנסתר, ואמרנו שיש שם שלושה ענפים עיקריים. כן? מה שמתאים לקבלה, מה שמתאים לתורת אפלטון, מה שמתאים יותר לתורת אריסטו, בדרגות ריחוק שונות, נכון? הכוזרי קרוב אל המקובלים, רבי שלמה אבן גבירול קרוב יותר לאפלטון, והרמב״ם יותר קרוב לאריסטו. זה בעצם מה שאמרנו על שלושת הכיוונים בתוך המרווח הזה. זוכר? כן, לא. תודה. עכשיו, עסקנו, נדמה לי בפעם שעברה, ברמב״ם, נכון? הרמב״מיסטים. בזה גמרנו, נכון? פחות או יותר. ודיברנו על הרלב"ג? על הרלב"ג ועל רבי יוסף אבן כספי. כן, דיברנו על כל זה. טוב, עכשיו, לעומת הכיוונים האלה של הקצנה בכיוון הפילוסופי, אנחנו רואים שבמקביל לזה, בספרד במיוחד, ב-200 שנה האחרונות של ספרד, עלתה קרנה של תורת הקבלה. ובעצם ספר כמו 200 השנים האחרונות של ספרד. לפני הגירוש, כן. אוקיי? טוב. ואז במאבק בין הפילוסופיה לבין הקבלה, עלתה קרנה של הקבלה, ולכן ספר למשל כמו הכוזרי התחיל להיות משמעותי יותר, וגם יש לנו, אגב על הכוזרי לא דיברנו כמעט, נכון? לא, ועל כן, קצת, כן. ואפשר לומר, הדמות המרכזית שמהווה תגובת נגד לנטייה האריסטוטלית, זה הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, וכל החוג שמסביב לו, לפניו ואחריו. באקדמיה קוראים לזה חוג גרונה. למה? כי הם היו בגרונה, בסדר? גרונה, ברצלונה, קרובות זו לזה, זה מלכות קטלוניה הצפונית. עכשיו צריך לזכור שבאותם הימים, האזור של צפון קטלוניה, הוא אזור מאוד מיוחד מבחינה רוחנית. מה כל כך מיוחד שם? זה אזור בספרד שמצד אחד לא נפל תחת השלטון המוסלמי, מצד שני לא היה תחת השלטון הצרפתי, והוא היווה איזה מין בועה מדינית. זה לא אזור גדול, אבל אזור משמעותי מאוד עשיר ופורה, ובאותם הימים גם הייתה ממלכה משותפת לברצלונה, קטלוניה וכו', עם האיים הבלערים, מיורקה וכו', ושם הייתה תסיסה רוחנית מאוד גדולה. מדוע? משום ששם עדיין המשיכו ללמוד את ספרי הפילוסופיה היוונית של העת העתיקה, ואת המדעים, ותרגמו באופן שיטתי את הספרות הערבית לשפות הלטיניות וצרפתית וספרדית וכו'. כלומר, כך שאלה שישבו שם באו במגע עם כל עולם הרוח של העת העתיקה, ועד כדי כך שנגיד שבשנת 1000, אחד מיושבי קטלוניה התמנה כאפיפיור, אמרו עליו בכנסייה, על האפיפיור, שהוא נשלט על ידי השדים, כי הוא יודע מתמטיקה. אתם מבינים? הרוח של ימי הביניים, שאתם מבינים. אז דווקא באזור הזה יושבים היהודים. כלומר, גדולי ישראל יושבים שם, הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן. הר"ן, שהוא רבנו ניסים מגרונה, רבנו ניסים גירונדי. מה? כן, גירונדי או מגרונה זה אותו דבר. כן, יש גם רבנו יונה גירונדי, הוא גם כן מהאזור. כן, אבל הר"ן, הר"ן רבנו ניסים ברבי ראובן מגרונה, למדנו עליו כשדיברנו על תולדות הפוסקים. אבל הוא גם מהווה מבחינת העיסוק ההגותי גם כן אישיות משמעותית. יש לו פירוש על התורה שלא היה כל כך ידוע אבל הגיע לידינו, ושם גם כן יש ריאקציה נגד הפילוסופיה. עכשיו צריך לשים לב דבר מעניין, אף על פי שאנחנו רואים אצל גדולי ישראל אלה ריאקציה, התנגדות מסוימת לפילוסופיה, היא איננה התנגדות חריפה. כן, לא כמו אצל רבני צרפת של אותם הימים שהם נלחמו כאריה נגד הפילוסופיה. אצל הרמב"ן וגם אצל הרשב"א יש יחס מתון. למשל, דיברנו על הוויכוח שהיה בפרובנס, נכון? מסביב לרמב"ם. הרשב"א הוא זה שהכריע, נכון? זוכרים את זה. טוב. מתלמידי הר"ן, הר"ן הוא מתלמידי תלמידיו של הרמב"ן. מתלמידי הר"ן אנחנו רואים עלייתם של כוחות רוחניים גדולים שמתנגדים, שמתמודדים עם הנצרות. למה הנצרות? כי מכיוון שצפון ספרד הייתה בידי הנוצרים, אז הרבנים האלה באו במגע עם הנצרות. עכשיו, לא רק זה, זה התקופה של הכיבוש, הרקונקוויסטה, הכיבוש מחדש, הם קראו לזה, של ספרד המוסלמית, על ידי מלכי הנוצרים הצפוניים. ברור, ואז הנוצרים מרגישים על הגובה, מרגישים שהם להם כוח, ואז הם גם מכריחים את היהודים להתמודד איתם. יש אפילו מחייבים את היהודים בשבת לבוא... מה? רקונקוויסטה. לא רקון, אלא רקונקוויסטה. כן, זה לא הכנסייה. זה הכיבוש מחדש, כן? רקונקוויסטה. עכשיו, במיוחד, מה? הצרפתים שהם שולטים סליחה אדוני? הצרפתים היו נוצרים, בוודאי, היו נוצרים. עכשיו, אבל גם יש ממלכות קטנות בצפון ספרד, שמדרום צרפת, שמתחילות לגדול. הם הולכים וכובשים יותר ויותר שטח מהמוסלמים, ואז הממלכות הולכות וגדלות. זה תהליך שלוקח איזשהו זמן, עד 1492. ב-1492 קוראים הדברים דלהלן. א', נכבשת גרנדה. גרנדה הייתה הממלכה המוסלמית האחרונה בספרד, חוסלה. דבר נוסף, כאשר מלך ספרד כבש את גרנדה, בעצם הוא ייחד את ספרד, הוא פרדיננד מאראגון, התחתן עם איזבלה מקסטיליה, ואז שתי הממלכות הפכו להיות ממלכה אחת, ממלכת ספרד. הם המליכו מישהו מהמשפחה גם על פורטוגל, אז בכלל כל החצי האי האיברי היה בידי הנוצרים. ואז המלך פרדיננד הוציא צו גירוש ליהודים בארמון אלהמברה בגרנדה. אלהמברה זה אלחמר, כלומר האדום, אלחמרה. ובזה בא הקץ על יהדות ספרד. באותה שנה גם נתגלתה אמריקה. על ידי קולומבוס. כן, מה אתה רוצה? מה?
משפט של קופים בשבת.
כן, אתה צודק, צודק. אז היו, הנוצרים אז היו מאוד אגרסיביים, היו מכריחים את היהודים לבוא בשבת לכנסייה ולשמוע דרשות בעד הנצרות נגד היהדות. כן? פשוט היית צריך לשבת כמה שעות, לשמוע את הכומר, מסביר מדוע הנצרות זה אמת והיהדות לא. זה התחיל ממש הצקות נוראיות. באותם הימים מתמודדים עם הנוצרים. אתם ודאי מכירים את הוויכוח של הרמב"ן עם המומר פריי פאול בברצלונה מול מלך ספרד. אגב, מי ניצח בוויכוח? הרמב"ן. כן, זה תלוי את מי שואלים. כלומר, בגרסה שלנו, שכתב הרמב"ן על הוויכוח, הוא מראה שהוא ניצח. בגרסה בלטינית כתוב שלא היו לו לרמב"ן תשובות וזה, ושהנצרות יצאה על הגובה. כן. מה? זה כזה חשוב? זה ממש סתם, אבל פריי פאול. פאול. כן. מה? הביאו שמה מאמרים מהתלמוד, שמשתמע מהם שהמשיח כבר הגיע, למשל. ועוד כמה דברים כאלה. כן, הרמב"ן אגב אמר משהו מדהים שם, הביאו לו אגדה מהתלמוד, שהמשיח כבר הגיע. מה ענה על זה הרמב"ן? אינני מאמין לאגדה הזאת. אז אמרו שם הדומיניקנים, ראו שהוא אפילו כופר בספרים שלו עצמו. אז הוא אמר, לא, אתם לא יודעים מה זה אגדה. יש דברים שנאמרים באופן מחייב, יש דברים שהם סתם דרשה של הרב וזה וכו' וכו'. טוב, מזה יש הרבה מה לדקדק בדברי הרמב"ן, מה הוא התכוון בדיוק, אבל מזה אתם לומדים דבר חשוב, שאגדות זה לא תמיד עובדה היסטורית, זה הרבה מטאפורה. בסדר? ראיתי הרב יצחק הוטנר אומר שניסים שנאמרו על אבותינו, שהובאו רק במדרש ולא בתנ"ך, סימן שהם לא קרו. כן, חשוב לדעת. מה? הפחד יצחק, איפה הוא אומר את זה? לא זוכר. הפחד יצחק אומר, אני לא זוכר איפה. אבל הוא כותב את זה, אני ראיתי את זה במו עיניי. כן, מה אתה אומר?
באמת, האם אפשר לומר אחרת? מאיפה להם לדעת שיש קרוב
מסים? למה לא? אם יש להם מסורת, מה יש?
אה, יש מסורת?
אם יש מסורת, כן, לא יודע. אז לפעמים זה מטאפורה, לפעמים זה עובדה היסטורית וכו', כן.
אם כמה איזה נס, למה זה לא כתוב? אם חשוב להגיד את זה?
לפעמים נס לא חייב להיות כתוב. זה מה שהמהר"ל אומר, יש קושיה של רבי אברהם מבן עזרא על הסיפור שיוכבד ילדה ביותה בת 137. אז יוצא למה זה לא כתוב בתורה? הרי על שרה שהיא ילדה בגיל 90, עושים מזה סופר עניין. אז למה שלא תגיד על יוכבד, ששמה את שרה אמנו בכיס הקטן? כן? והמהר"ל עונה על הקושיה של אבן עזרא, שנס גם כן לא מביאים אותו סתם. צריכה להיות סיבה לכתוב את הנס. כן. הנס של שרה כותבים, כי יש סיבה לכתוב אותו. הנס של יוכבד, אין סיבה לכתוב אותו. לכן הוא לא נכתב.
אבל זה התקופה לפני שהופיעה
הזוהר. מה שבין לבין. מה אתה רוצה להגיד?
אני רוצה לשאול שאלה, למה אתה אומר בין לבין, יש, צריך למנות משהו. תורה שלכתב, תורה שבעבי, קיבלנו אותו זמן. זה איזה בין לבין משהו?
אני מדבר מצד התחום ההתעסקות. במה עוסקת תורת האמונה? היא עוסקת בתחום ששייך לא לתורה שבעל פה ולא לתורת הסוד, אלא משהו באמצע.
זה אני מבין, אבל אמר שגם בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב יש בין לבין. והם ניתנו באותו זמן,
אבל זה בין לבין. אני מדבר על הספרות. אנחנו עכשיו מדברים לא על תורה שבכתב, תורה שבעל פה לתורת הסוד, ששלושתן באות מסיני. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על הספרות המתעדת את זה. לספרות הזאת יש היסטוריה. ודאי, למה? למה תורת הסוד התגלתה כל כך מאוחר? זה כשאנחנו נעסוק בתולדות תורת הסוד, נענה על זה. בסדר? טוב, אז בואו נחזור לתקופה האחרונה בספרד, ההתמודדות עם הנצרות. יש, למשל, באותם הימים, ויכוח, אז הוויכוח של הרמב"ן שמעתם עליו. על ויכוח טורטוסה, שמעתם? בטורטוסה הכריחו את הרבנים לבוא להתווכח עם הנוצרים ונתנו תנאים מאוד מחמירים לוויכוח באופן שלא היה שום סיכוי לרבנים לצאת עם ידם על העליונה ושם הסתבך מאוד אחד מתלמידי ארן רבי יוסף אלבו שהוא יצא מפסיד בוויכוח בעקבות כך התנצרו 3,000 יהודים מה? לא נעים.
מה התנאים המחמירים?
התנאים המחמירים, אסור לדבר נגד הנצרות. מותר לדון רק באגדות בתלמוד שמוכיחות שהנצרות היא אמת. אסור לך לדבר הרבה זמן, משתיקים אותך. בקיצור, זה לא כוחות, מה שנקרא. כן? עיין בוויקיפדיה ערך ויכוח טורטוסה. אתה תהנה. KGB זה כלום לעומת זה. לא הייתה להם ברירה, הכריחו אותם.
זה חלק מהתנאים.
זה חלק מהתנאים, ודאי, אתה חייב. בקיצור, כי הנוצרים היו כבר מלומדים בפשלות שלהם מול, פדיחות שלהם מול היהדות, אז ככה עשו. אז בקיצור, בעקבות הדברים האלה, צריך להבין שבאותם הימים האינקוויזיציה כבר מתחילה לפעול את פעולתה, אז רבי יוסף אלבו כותב ספר כדי להסביר באופן רגוע מה שיש לו לומר. כותב ספר העיקרים. ספר העיקרי. באותם הימים יש עוד תלמיד של ארן שמסתובב לו באזור, דמות מיוחדת מאוד, רבי חסדאי קרסקס. רבי חסדאי קרסקס היה מנברה. נברה זה ממלכה גם כן בצפון ספרד, אבל בצד השני של ההרים הפירנאים. הוא היה ב... לא, סליחה, הוא לא היה משם. הוא היה מסרגוסה, היה מסרגוסה, אבל הוא בא במגע עם חכמים נוצרים מנברה, שגם שם הייתה התפתחות מאוד מעניינת של המדע ושל הפילוסופיה, ורבי חסדאי קרסקס מחליט לכתוב ספר בשם אור השם. מה קרה? אני יכול לעזור משהו? ספר העיקרים. ברבי יוסף אלבו, כן, כן. הוא למד אצל רבי חסדאי קרסקס, אבל שניהם נחשבים לתלמידי ארן. רבי חסדאי קרסקס באופן ישיר, ורבי יוסף אלבו באופן עקיף. אבל אני חושב שהוא גם למד אצל ארן. אז רבי חסדאי קרסקס היה אדם מאוד מיוחד. הוא כתב ספר נגד אריסטו. שצריך להבין שזה לא פשוט באותם הימים. אריסטו נחשב להמדע בהידיעה. עכשיו, הוא עושה את זה בצורה חכמה. הוא לא רק כותב נגד אריסטו, הוא כותב נגד תלמידיו של אריסטו. מי הם תלמידיו של אריסטו? טוב שאתם יושבים, הרמב״ם והרלב״ג. עכשיו, כדי להילחם באריסטו, הוא פשוט לוקח את התמצית של תורת אריסטו, שהובאה ב-26 ההקדמות שהרמב״ם כתב בתחילת חלק שני של מורה נבוכים. הרי מורה נבוכים, כזכור לכם, מחולק לשלושה חלקים, שהם החלק הראשון והחלק השני והחלק השלישי. בתחילת החלק השני, הרמב״ם כותב 26 הנחות יסוד, שהוא קורא להם הקדמות. 26 הנחות יסוד, שכולן לקוחות מספריו של אריסטו, ועל יסוד 26 הנחות היסוד האלה, הוא מוכיח שיש אלוהים. בסדר? לא רק שיש אלוהים, אלא שאין לו גוף ושהוא אחד. שלושת הדברים האלה, על בסיס 26 הנחות יסוד. הוא משתמש בנתונים הליקוחים מתורתו של אריסטו, הוא מסיק מהם מסקנות. עכשיו, מה שמעניין, וההנחה, ואומר רמב״ם, 25 מתוך ה-26 מקובלות על היהדות, ה-26 איננה מקובלת והיא קדמות העולם. אז למה הוא משתמש בה? הוא משתמש בה כדי אחר כך לתקוף את זה. בקיצור, יש לו איזה מהלך מיוחד שם. מה עושה רבי חיזאי קרסקס? הוא אומר, למה אני עכשיו אתחיל לעבור על כל אריסטו? הוא כן עבר על כל ספרי אריסטו שהיו לו, אבל הוא אומר, אני פשוט אעבור איתך על 26 ההקדמות, כולל מה שהרלבג הוסיף על זה בספר מלחמות השם, ואני אפרק לך את זה אחד אחד. הוא יורה שם בכל התותחים, ומראה סתירות פנימיות בתוך השיטה האריסטוטלית, ולא מותיר ממנה שריד. למשל, אחד הדברים שהוא עושה, זה שאריסטו טען, באופן פיזיקלי, שאין ריק בטבע. ריק, ההפך של מלא. כן? אז יש ניסוי שהוכיח שיש ריק בטבע, זה הניסוי של טוריצ'לי המפורסם, נכון? עם הכספית. אם אתם לוקחים צינור, זכוכית, מלא בכספית, מספיק ארוך, ואתם שופכים אותו בתוך כלי אחר, באיזשהו שלב הכספית מפסיקה לרדת, בגלל הלחץ האטמוספרי מהצדדים, ונשאר אזור ריק בקצה המבחנה, שאיננו מלא לא באוויר ולא בכספית. בסדר? זה המקור של המתחום. בסדר? המתחום זה זה. וזה הניסוי של טוריצ'לי. גם פסקל עשה את אותו הניסוי, ויש ויכוח מי קדם למי. אבל זה ניסוי שנעשה 100 שנה יותר מאוחר. מה שעושה רבי חיזאי קרסקס, הוא לא עושה ניסוי, הוא מוכיח, על פי הראיות של אריסטו עצמו, סתירה פנימית, כדי להוכיח שהריק הוא אפשרי. שיש ריק במציאות. בסדר? ומכאן הוא פתח את הפתח להתפתחות המדעית, שבדקה את הדבר הזה הלכה למעשה. ובכלל, שומע, יש הרבה מהפכות, שאחר כך הפכו להיות מהפכות מדעיות. כלומר, מעניין, רבי חיזאי לא עוסק במדע ניסיוני, הוא עוסק עדיין במדע תיאורטי, אבל הוא פותח את הפתח להתפתחות המדעית שבאה אחר כך על ידי גלילאו וכדומה. אז יש יהודי אחד בשם, חוקר בשם צבי א' וולפסון, שחקר את רבי חיזאי קרסקס, והוא אומר, יש בתולדות האנושות שלושה הוגים חשובים. האחד פילון, השני רבי חיזאי קרסקס, והשלישי שפינוזה. זהו, ככה הוא כותב. כי בעצם הם מהווים מעברים, מהפכות בתודעה האנושית. אגב, יצוין שספינוזה מצטט את רבי חיזאי קרסקס. כן. הוא מצטט את רבי חיזאי קרסקס. בסדר? פילון בימי התנאים, כן? ורבי חיזאי קרסקס בימי הביניים. עכשיו, יש לנו ראשונים מביניים ו... אז הספר הזה בעצם מהווה איזה מין מפנה מאוד מאוד משמעותי בתולדות המחשבה האנושית, לא רק היהודית, אלא האנושית בכלל. יש... אם כבר, אגב, אני רוצה לציין לגבי ה-26 הקדמות האלה של הרמב״ם, ששמע רבי חיזאי מתגלה כמעמיק ויודע, וידען מאוד בתורתו של אריסטו, נכתבו על ה-26 הקדמות האלה פירושים בימי הביניים. גם על ידי אחד הערבים שכתב ספר שלם רק על ה-26 הקדמות של הרמב״ם, ויש לו שם מוזר קצת, קראו לו אלטבריזי. מי ביקש להבריז? לא יודע, אבל... אבל זה השם של ה... מה לא הבנתי, מה אתה אומר? לא הבנת מה שאתה אומר? לא הבנתי, מה השאלה? מי ציטט את רבי חיזאי קרסקה? ספינוזה. אחריו, אם הוא מצטט אותו אז הוא אחריו. מה? מי היה בתקופת התנאים? רבי עקיבא? פילון.
כן.
הוא לא קשור אליהם. הוא לא קשור אליהם. אני אמרתי לאלה שהקשיבו שוולפסון, החוקר, אומר שיש שלוש שמות משמעותיים בתולדות המחשבה האנושית, והם פילון, רבי חיזאי קרסקס וספינוזה. בסדר? עד כאן בסדר? אוקיי. לא אמרתי, הוא לא אמר מעולם, הוא לא התכוון לומר שהם היו באותה התקופה, בכלל.
אני יודע, אני חושב שאתה ממש ציטט מישהו.
בסדר, מה? כן, כי התודעה האנושית, הפילוסופיה והמדע היו משועבדים בימי הביניים לגמרי לאריסטו. אגב, יצוין שלא רבי חיזאי קרסקס לבדו התחיל לערער את סמכותו של אריסטו, גם באוניברסיטה של פריס באותם הימים קמו מערערים על חלק מהעניינים. בסדר?
כן.
כן, אז הוא התנגד, אבל התנגד התנגדות מתונה. אתה רואה גם שהמבקרים את הרמב״ם הולכים בדרכי החשיבה שלו. הם מכירים את הספרים של הרמב״ם, את הספרים שהרמב״ם מצטט, את אלגזלי, בן רושט, בן סינה, הם מכירים אותם. זה לא סתם. זה לא בורים. כן, יש גם, יש להם גם התקרבות לקבלה. למשל, בספר אור השם, אנחנו רואים הרבה מאוד פתיחת נתיבים שכליים, המאפשרים לקבל את התזות של המקובלים. עכשיו, יש גם באותם הימים בצפון אפריקה, הרשבץ, רבנו שמעון בן צמח דורן, שדיברנו עליו בתולדות התורה שבעל פה, אז הוא הרשבץ, שאחר כך היה, בהתחלה היה במיורקה, אחר כך עבר לאלג'יר, כתב ספר מגן אבות. עכשיו, ספר מגן אבות, יש לו ארבעה חלקים. החלק הרביעי מפורסם, נקרא פירוש למסכת אבות. ויש כמה הוצאות, הוציאו מספר פעמים את הפירוש למסכת אבות של הרשבץ, וקוראים לזה מגן אבות להרשבץ. שוכחים ששלושת החלקים הראשונים גם כן קיימים, והם נקראים החלק הפילוסופי. פחות עוסקים בזה, ושם דווקא יש הרבה מאוד בקיאות, הוא אחד מהאחרונים שעדיין בקיאים בכל הפילוסופיה של ימי הביניים, הוא מתייחס לאסלאם, מעטים עשו את זה, שכתבו באופן שיטתי על האסלאם, כמובן לנצרות ולפילוסופיה וכו'. בדור שאחרי כל אלה, נמצא, אפשר לומר, הנציג האחרון של המחשבה היהודית בספרד, זה רבי יצחק אברבנאל. רבי יצחק אברבנאל, שהיה תלמיד של רבי יוסף חיון, גם כן לא מוכר, נכון? רבי יוסף חיון כתב פירוש על ספר יחזקאל, וכנראה כתב פירוש על עוד כמה ספרים בתנ״ך, ונחשב לגדול הדור בפורטוגל. אבל רבי יצחק אברבנאל... של מי? כן, בית בית אבט, נפטר רבי יצחק אברבנאל. וואי, יפה. אה, כן? אני גם יודע שהמלך המליץ לו לברוח. לא, זה באמת, בעקבות הוויכוח בברצלונה, הרמב״ן ברח לארץ. כן. מה?
רבי יחיאל מפריז גם ברח אחרי
ויכוח. כן, רבי יחיאל מפריז, אחרי שרבי יהודה מפריז גם היה לו שם בלגן. רבי יהודה סירליאון היה לו ויכוח גם כן בפני המלך של צרפת. יכול להיות שאני חושב שרבי יחיאל היה שם, או שזה ויכוח אחר.
כל הוויכוחים היה לטובה בסופו של דבר.
לא יודע אם לטובה או לא לטובה, עובדה. הם היו קיימים. יש אגב ספר של רב אהרון דוד אייזנשטיין, נקרא אוצר הוויכוחים. שם אתם תמצאו חלק גדול מהוויכוחים שהיו בימי הביניים נגד הנצרות. לא כולם, אבל יש שם הרבה. כן, אז מי שמתעניין בוויכוחים בין נצרות ליהדות, זה הספר שצריך לקרוא, למרות שעוד ספרים אחרים נכתבו. יש ספר גם ניצחון, ספר ניצחון ישן, מאת רבי יום טוב ליפמן. גם כן, זה חשוב, ספר חשוב על הנצרות. ומעניין מאוד שהטיעונים הנוצריים, קצת ילדותיים לומר את האמת, נמצאים בשימוש אצל המיסיונרים עד עצם היום הזה. מה? האם ספר שנכתב על ידי רב בימי הביניים ונקרא ספר ניצחון, האם הוא יכול להיות שהוא תוקף את הנצרות? מה אתה חושב?
אני חושב שכן.
כן, אז למה אתה שואל? למה אתה לא בטוח? מה הצד השני? כלומר, כדי לא להיות בטוח צריך שיהיה צד אחר, הספק. לא, אז התשובה היא שזה ספר... לא, 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 לא. טוב. כן. במיורקה. מיורקה? זה עיר באי גדול בבלערים. יש קבוצת איים ממזרח לספרד שנקראים בלערים. ויש מיורקה, מינורקה ואיביסה. זה שלושת האיים שם. והם היו חלק מממלכה, נקראת ממלכת מיורקה, ששלטה גם על ברצלונה, גירונה, ואפילו על חלק מלנגדוק שבדרום צרפת. בסדר? מה אפשר לעשות? אבל דווקא יש הרבה תיירים עכשיו, פלמה דה מיורקה. מה, אתה לא יודע? משהו מדהים. כן. מה? כן, עצרנו ברבי יצחק אברבנאל, שאומרים שהיורצייט שלו זה בבית בטבת. זה יכול להיות שזה נכון, אגב. כן, אז עכשיו, רבי יצחק אברבנאל, מלבד זה שהוא פרשן אדיר על כל התנ"ך, תורה, נביאים וכתובים, הוא גם כתב ספרים על ימות המשיח, ספרים נגד הנצרות, ספר על 13 עיקרים, בקיצור, פוריות אדירה, וגם אצלו יש סינתזה דווקא הרמונית בין הפילוסופיה לבין הקבלה. יש לו סימפתיה לקבלה, למרות שהוא לא מן המקובלים, אבל הוא מביא מדבריהם כשזה נראה לו לנכון. למשל, כשהוא מסביר את מצוות הייבום. כן? איך הוא מסביר את הייבום? אין שום היגיון לייבום אם לא נקבל את תורת הגלגול. ואז הוא מביא שם, זה פה מאוד מעניין, האופן שבו הוא מתייחס לתורת הגלגול. הוא אומר, יש קושיות על הגלגול. הוא מביא כהרגלו איזה 15 קושיות שהגשו הפילוסופים נגד תורת הגלגול, והוא עונה על טענותיהם, ובסוף הוא מקבל. זאת אומרת, זה עדיין תקופה שבה אתה לא אומר, כך קיבלנו מרבותינו וזהו, אלא בוחנים את הדברים באופן רציונלי. לרבי יצחק אברבנאל יש בן. הבן קראו לו רבי יהודה אברבנאל, כמובן. אגב, לאבא של רבי יצחק אברבנאל קראו יהודה, גם כן. אז יהודה, בן יצחק, בן יהודה. דון יהודה או רבי יהודה אברבנאל כבר לא היה חכם בספרד. למה? כי זה אחרי גירוש ספרד. אבל הוא היה חכם באיטליה. והוא בעצם מהווה אחת הדמויות המבטאות את רוחה של תקופת הרנסנס. והוא כותב באיטלקית. הוא כותב באיטלקית בסגנון נאו-אפלטוני, שזה מה שהלך אז, כשכבר הקרן של האריסטוטליות הולכת ויורדת בצורה משמעותית, והוא כותב בסגנון אפלטוני. הוא כותב ספר דיאלוגי די אמורה. דיאלוגי, די אמורה. דיאלוגים או שיחות על האהבה. וזה תורגם פעמיים. פעם אחת קראו לזה ויכוח על האהבה, בימינו תורגם במוסד ביאליק שיחות על האהבה. אותו דבר. שמה המדברים הם בחור בשם פילו ובחורה בשם סופיה. פילו מול סופיה. אבל בתרגום הראשון קראו לזה ידיד ונעמה, אני חושב. לא זוכר בדיוק. אבל זה פילו מול סופיה, והם מתווכחים על האהבה. זה ספר יבש שאין כמוהו. זה מתחיל ככה. פילו אומר לסופיה, הפגישה איתך ממלאת אותי אהבה השתוקקות ואהבה. ואז היא אומרת לו שזה לא יכול להיות, כי האהבה וההשתוקקות סותרים אחד את השני. ואז מתחיל ויכוח פילוסופי בלתי נגמר, זה כמה מאות עמודים. בקיצור, אין שום רומנטיקה אין שם. כן. עכשיו, יש בספר הזה יסודות ששימשו לרב קוק בספר אורות הקודש. זה ספר חשוב מאוד. יש טוענים שרבי יהודה אברבנאל התנצר. כן, רבי יהודה אברבנאל, יש טוענים שהוא התנצר, וזה כנראה לא נכון. מה זה קרה? אתה מחפש דרך להציל את זה? לא, בסדר, לא, אני מאוד מעריך ניסיונות, בהחלט, אין בעיה. באותם הימים נכתבים באיטליה. עכשיו יש יצירה מאוד מיוחדת של היהדות באיטליה באותם הימים. בסדר? אבל זה אנחנו כבר יצאנו מימי הביניים והגענו אל תקופת הרנסנס. עכשיו אני רק רוצה קצת לחזור אחורה לימי הביניים בכל זאת, ולציין שבאשכנז וצרפת של ימי הביניים אין ספרות פילוסופית יהודית מנוסחת בתור שכזו. מדוע? משום שיהודי צרפת ואשכנז לא באו במגע עם ספרות פילוסופית. זאת אומרת, לא שהם לא הכירו, אבל זה לא היה משמעותי באווירה הגויית שבה הם חיו. אז לכן הוויכוחים שיש לרשי, לבעלי התוספות ודומיהם מול הגויים, הם מנוסחים בשפה יהודית ולא בשפה פילוסופית. למשל, אם אתם קוראים ברשי, אתם תראו שבהרבה מאוד מקומות רשי בעצם מתווכח עם מישהו שלא אומרים את שמו, אבל הוא מתווכח, אבל הוא מדבר בשפה מדרשית. כן? לא בצורה שיטתית כמו יהודי ספרד. אגב, זה הרמב"ן כותב את זה במפורש, באיגרתו לחכמי צרפת, שהם באים בטענות על הרמב"ם, על העיסוק שלו בפילוסופיה, אז הרמב"ן אומר, אתם, רבני צרפת, אתם לא מתמודדים עם הדברים שאנחנו מתמודדים. אתם לא מכירים את זה בכלל. או נגיד, על כל פנים, זה לא תופס את המוחות. תגידו תודה לרמב"ם שהוא הרים את הכפפה. אותו רמב"ן שמתנגד לרמב"ם, מגן עליו מול אלה התוקפים את הפילוסופיה. כן. כן. הם התמודדו עם הנצרות בעיקר. אני אתן לך דוגמה. יש פסוק, אומר רשי, ואקחה פת לחם וסעדו ליבכם, אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדכם, ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת, ואז רשי, וכתוב שם, וישענו תחת העץ, נכון? וישענו תחת העץ, אומר רשי, תחת העץ, תחת האילן. נכון? זה אחלה פירוש, לא? רשי כנראה באותו יום אמר לעצמו, מה אני אכתוב על תחת העץ? יש לי רעיון, נכתוב תחת האילן. מה? אם זה פשוט, אז זה עמוק. כן. הפירוש הוא שהמילה עץ, הרי עץ זה בעברית, אילן זה בארמית. נכון? המילה עץ בעברית יש לה שתי משמעויות. או האילן, כלומר, הדבר הזה שיש לו ענפים ויש לו פירות ועלים והוא מושרש באדמה, נכון? זה אילן. יש משמעות אחרת, החומר שממנו עושים רהיטים, שזה עץ חתוך. זה עץ, נכון? זה עץ. זה עשוי מעץ. בארמית זה שתי מילים שונות. בשביל העץ החי אומרים אילן, בשביל העץ המת אומרים אה. נכון? א' עין, אה. זה המילה שמציינת החומר, אני אקרא עץ. עכשיו, רש"י חי איפה? בין נוצרים. נוצרים אומרים, הוא רואה, וירא אליו השם. וירא אליו השם? איך הוא נראה? שלושה אנשים. וישענו, תחת העץ. מה זה העץ עבור הנוצרי? זה הצלב. אז רש"י אומר, תחת האילן. זאת אומרת, מה רש"י רוצה לומר? תשים לב שהנוצרי, כשהוא קורא את התורה, הוא מחפש את העץ המת, והעץ שמדובר עליו זה עץ החיים. ברור? ככה הם מבינים, את השילוש על המקום, ברור? ככה הם הבינו, וירא אליו השם שלושה אנשים, כן זה השילוש. אז רש"י רוצה להגיב לזה. אז הוא אומר את זה במילה אחת, ברור? מה הנבואה? מה אתה רוצה עכשיו להסביר? אתה רוצה להסביר את הפרשה? יש לי שיעור על זה, זה לא הנושא עכשיו. כן. ברור שהם הבינו, רש"י לא סתם כותב. רש"י כותב בשביל ציבור מסוים שיודע על מה הוא מתמודד, ברור. אז אגב, יש לרבי יעקב מאורליאנס, גם כן, היה צאצא של רבינו תם, או לא, תלמיד תלמידו של רבינו תם. אז היה לו ויכוח עם תלמיד שלו שהמיר את דתו. והוא מספר שאמר לו, איך, אם הוא אלוה, ככה אומר לו רבי יעקב מאורליאנס, אומר לו, אם הוא אלוה, איך הוא אומר, למה עזבתני? אלי, אלי, למה עזבתני? הרי ישו ככה אמר על הצלב. אלי, אלי, למה עזבתני? אם הוא אלוה, למה הוא אומר, למה עזבתני? ואז התלמיד בכה וחזר ליהדות. אגב, לחזור ליהדות זה לא דבר פשוט. אתם מכירים את הסיפור על המומר שאומר לאשתו, אשתי היקרה, החלטתי לחזור בתשובה, אנחנו חוזרים ליהדות. ואז היא מתחילה לבכות, למה לפני פסח? כן. טוב. בואו נחזור עכשיו. אז יצאנו מימי הביניים והגענו לאיטליה. נכון? בסדר. עכשיו, קצת עזבנו כמה דברים בצרפת, את חסידי אשכנז, אבל בזה נעסוק שנעסוק בתולדות הקבלה. כי יש ספרות סודית, ספרות קבלית, ששייכת לצרפת. הבא נעסוק בהמשך. עכשיו בואו נחזור לאיטליה. באיטליה מצאנו את רבי יהודה רבנאל. מי עוד? מה? הריטווה? אני לא מדבר עכשיו על ספרות הלכתית. רבי עזריה מן האדומים, ודאי. ומי עוד? רבי עובדיה ספור. לא, לא כך מהר. לא כל כך מהר. אנחנו במאה, סוף המאה ה-15, תחילת ה-16. אתה כבר קופץ לי כמה דורות. אני מדבר פה בדור מיד אחרי הגירוש. אנחנו מוצאים את רבי עזריה מן האדומים, רבי עובדיה ספורנו. כן? רבי עובדיה ספורנו, ועוד כמה חכמים שבאותם הימים מקבלים, אפשר לומר, בזרועות פתוחות את כל המסורת של התרבות המערבית עם היסודות הנאו-אפלטונים שלה באותם הימים. יש איזו נהירה מאוד גדולה אל הפילוסופיה, ודווקא בלבושיה החדשים, אפשר לומר במידה רבה שהיהודים הם שותפים מלאים למהפכה הרוחנית של אותם הימים. עד כאן זה ברור? לא. הדבר הזה גרם לריאקציה. אגב, הייתי פעם בכנס על יהדות איטליה. שם היה איזה יהודי, קסוטו קראו לו, הוא צאצא של המפרש על התנ"ך, והוא אמר, תשימו לב ש... בזמן רבי עובדיה ספורנו היו באיטליה 50,000 יהודים. באותם הימים היו בפולניה 50,000 יהודים. ערב השואה היו שם בפולין 3 מיליון יהודים, ובאיטליה 50,000 יהודים. מכאן שיש לנאורות מחיר. למה? לנאורות מחיר. הרי איך זה יכול להיות שמ-50 אלף נשארו 50 אלף? בגלל ההתבוללות, נכון? כלומר, יהדות פתוחה, נאורה, אומנותית מאוד. אתם נראו, בתי כנסת איטלקים, זה אחלה. כן? אז כל זה, תדעו לכם, יש לזה מחיר מסוים, וזה ההתבוללות. טוב. בזכות ההתבוללות הם שרדו. רק אותו מספר. בעוד שבפולין היו 3 מיליון יהודים לפני השואה. כן? קצת הבדל. טוב, אגב, בוורשה, ערב השואה, היו 13 עיתונים יהודים, ששלושה מהם יצאו גם בשבת. כן? אני יודעת שיהדות דתית בפולניה, יש איזה מיתוס, זה לא לגמרי ככה. טוב, אז איפה היינו? אנחנו מדברים על מה שקורה כריאקציה. קורה אחרי גירוש ספרד דבר מאוד מעניין. המרכז של היהדות מפסיק להיות ספרד, כמובן. גם הוא מפסיק להיות צרפת, כי גורשו היהודים מצרפת. ואז לאן... מה?
למה הוא מפסיק?
אני אמרתי למה. אני עניתי עכשיו, אז אמרתי למה. עכשיו, לפני 3 שניות. מה? לא שמעת? כן או לא? אז התשובה היא שלא שמעת. כי גורשו היהודים מצרפת. כן, גורשו לפני כן. לא מכל האזורים, זה הדרגתי, זה לא היה כמו בספרד בבת אחת. כן. הם גורשו מספר פעמים, האמת. הגירוש הגדול היה של המלך פיליפ לבל. פיליפ היפה. לבל זה היפה, מה? לא, זה לא ככה. המלך, הוא רוצה את הכסף של היהודים, נכון? אז הוא, יש לו כמה, כי הרי הקופה שלו ריקה. אז מה הוא עושה? הוא אומר ליהודים, אתם מגורשים. מגרשים אותם, לכמה, לזה מרחק 100 קילומטר. בינתיים הוא לוקח את הכסף שלהם. אבל מה, היהודים לא רק היה להם כסף, הם ייצרו כסף. באיזשהו שלב חסר לו, אז הוא מחזיר אותם. ואז כמה שנים אחר כך, שיש להם מספיק כסף, הוא מגרש אותם עוד פעם. זה קרה 3 פעמים בצרפת. כן, עכשיו, זה לא כל האזורים. המלך לא שלט בצורה אחידה על כל הטריטוריה. בדרום צרפת היו, 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 היו כוחות אחרים וכו'. כך שלא בבת אחת גורשו כל יהודי צרפת. גם גורשו יהודי אנגליה. זה, יש סיפור שלם. אבל באופן הדרגתי, המרכז עבר מזרחה. מזרחה בהתחלה לגרמניה, אבל בגרמניה בימי הביניים היו הרבה פרעות. אז נהרגו הרבה יהודים, מה עשו יהודים? המשיכו יותר מזרחה. לאן הם הגיעו? מה יש ממזרח לגרמניה? פולין. פולין, רוסיה, הונגריה, אוקראינה. כל האזורים האלה מתחילים להתמלא מצאצאי היהודים שבאו מגרמניה ולפני כן מצרפת. לכן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. יהודי מזרח אירופה שחיו באזורים שבהם דיברו שפות סלביות, מדברים שפה גרמנית, היידיש. ויש להם שמות צרפתים. למה? כי הם באו מצרפת. כן? כלומר, יש להם שמות צרפתים, הם מדברים גרמנית והם יושבים בין הרוסים. מה? למשל לוריה. לוריה זה בעמי הנהר, לואר, כן, שהוא באזור, למשל, כן, בנדיקט. בנדיקט זה שם פרובנצלי, כן, יש אפילו שמות ספרדים, אחרי גירוש ספרד, גם הרבה יהודי ספרד עוברים לשם, למשל, השם שפרינצה, נכון? יש שם של נשים כזה, שפרינצה, מה זה שפרינצה? אספרנצה. תקווה, בספרדית, ברור? אז יש כל מיני... על, מה, על איזה ארצות ועל איזה תקופה אתה מדבר. כן, אז אחרי גירוש ספרד, אנחנו מוצאים כמה דברים. א', שיהודי ספרד צריכים להגיע לאיזשהו מקום. אבל חוץ מזה, גם יהודי, היהודים האשכנזים, גם הם עברו מזרחה. בעצם כל המרכז עובר אל המזרח. חלק לצפון אפריקה. כן, ראינו כבר על חלק מהם שעברו. אבל צריך לדעת שבאימפריה, באזורים של השלטון המוסלמי, היה פחות קל להתקיים... לפחות מבחינת היצירה התרבותית, שאז המזרח נמצא בשקיעה תרבותית עמוקה, אבל בכל זאת יש שני מקומות עיקריים שבהם היהדות מתחילה לפרוח, וזה האימפריה העות'מאנית אזור הבלקן ופולין רוסיה. בסדר? עכשיו, יש גם איזושהי מהפכה מאוד משמעותית מבחינה דמוגרפית. בעוד שבימי הביניים, הרוב המוחלט של היהודים היו מה שאנחנו קוראים היום ספרדים, באחרי גירוש ספרד זה מתהפך. יש עלייה דמוגרפית אדירה במזרח אירופה. ואז רוב העם היהודי הם אשכנזים. לא ברור כל כך מה גרם לזה, אבל סליחה, זהו נתון. נתון שמתוודעים אליו, שפתאום האוכלוסייה היהודית במזרח אירופה הכפילה את עצמה כמה וכמה. היה, אבל מעט. כלומר, מה שקורה בצפון אפריקה באותם הימים, וגם בארץ ישראל, יש בכל זאת ריכוזים חשובים של יהודים, יש גדולי ישראל שמגיעים לארץ ישראל, למצרים, לצפון אפריקה, לבלקן, אבל זה לא באותן כמויות, מבחינה כמותית, כמו יהודי אשכנז. בסדר? לא, לא, הריבוי הטבעי היותר גדול אצל האשכנזים. כן. עובדה. עכשיו, איך להסביר את זה? אני לא יודע איך מסבירים את זה, אבל זהו נתון. עכשיו, הדבר הזה גם גרם לעוד משהו חשוב, והוא ייסוד של שלטון אוטונומי יהודי ברפובליקה הפולנית. הפולניה של אותם הימים הייתה מדינה ענקית, שכללה חלקים עצומים של מה שהוא היום רוסיה, וליטה, ואוקראינה. זה הגיע מהים הצפוני עד קרוב לים השחור. זאת הייתה המדינה, כל אוקראינה הייתה תחת שלטון פולין. באותם הימים יהודי פולין מתארגנים לשלטון אוטונומי ברשות המדינה. כן? וקוראים לשלטון הזה ועד ארבע ארצות. ועד ארבע ארצות שולט בעצם על רוב יהודי העולם. ויש לו זכות גם לגבות מיסים, אפילו להוציא להורג אם צריך. כן? זה היה משהו גדול, כך שהאוטונומיה היהודית המשיכה להישמר במידה מסוימת עד ימי... מה? עד פירוקה של פולין. איזה ארבע ארצות? פשוט מאוד. פולין גדול, פולין קטן, וולין, ליטה. הם ישבו בכל מיני מקומות. הם היו מתכנסים לא באופן קבוע. כשהיה צריך. יש תקנות, היו עושים תקנות. מעין סנהדרין כזאת, היו עושים תקנות. המהרש"א היה חבר בזה. מספרים על הבעל שם טוב, שזה אגדה כזאת, שכאשר הבעל שם טוב התחיל להתפרסם, אז הוא הוזמן לדיון בוועד ארבע ארצות כדי לעמוד על, לתהות על קנקנו. מי זה האיש הזה? אז מספרים שראש הוועד רוצה קודם כל לבחון את הבעל שם טוב, אם בכלל יודע הלכות. אז הוא שואל אותו, תגיד, מי שלא אמר יעלה ויבוא בראש חודש, צריך לחזור או לא צריך לחזור? ענה לו, הבעל שם טוב, אצלי זה לא יקרה כי אני לא אשכח, ואצלך גם הפעם השנייה אתה תשכח. ואומרים שבאותו יום זה ראש חודש היה וכך היה. אין. אז טוב, ואז הדיין קצת התבאס, שאל אותו, טוב, בסדר, בסדר. תגיד לי, אם אומרים עליך שאתה רואה דברים נעלמים, על מה אני חושב עכשיו? אמר לו, הבעל שם טוב, אתה חושב שיוויתי השם לנגדי תמיד. אמר לו, לא נכון. אומר, אז מה אתה עושה בראש ועד ארבע ארצות? ויכוחים כאלה. טוב, הדבר הזה גם גרם להיווצרות של יצירה יהודית חדשה במזרח אירופה, וגם בערי הבלקן, ואנחנו נראה מה שזה אומר מהבחינה של הספרות הרבנית במאה ה-16, אבל זה נראה בפעם הבאה, כי עכשיו הגענו אל המבזק, וזמננו תם. שלום.